ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום זבחים דף מם תת. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 13 שורות מראש העמוד. הנושא, כתבנו אותו בשוליים, אשם, מנלן דבי צפון. מניין שקורבן אשם צריך להיות נשחט וקבלת דמו דווקא בצפון העזרה. הגמרא, אשם מנלן דבי צפון, תשובה דכתיב, במקום אשר ישחטו את העולה, ישחטו את האשם. וכבר הוכחנו שעולה, קורבן עולה, בפסוק מפורש אצל קורבן עולה, שהוא נשחט בצפון העזרה. אז כמו שעולה בצפון, גם האשם. אשכחן שחיטה, אז מכאן רואים ששחיטה, כי כתוב ישחטו את האשם, שזה צריך להיות צפון. קבלה מנהלן, מניין לנו שקבלת הדם של קורבן האשם גם כן באי צפון, תם לומר ואת דמו יזרוק, קיבול דמו נמי בצפון. המשך הפסוק כתוב עם וו ואת, אז רואים צירוף קבלה לדיני שחיטה שצריכים צפון. מקבל עצמו מנהלן, אותו כהן שמקבל את הדם, מניין שהוא צריך להיות בצפון ולא לעמוד על הגבול בין צפון לדרום, שהוא עומד בדרום ומושיט את ידו ומקבל את הדם בצפון, זה לא טוב, זה פסול. אז מניין שהמקבל עצמו צריך להיות ממוקם בצפון, דמו ואת דמו, אז מהתוספת מילה ואת דמו לומדים שגם המקבל צריך להיות בצפון. אשכחן למצווה, לעכב מנהלן, מניין שאם לא עושים כן יהיה פסול. קרא אחינה כתיב באשם מצורע, כתוב ושחט את הכבש במקום אשר ישחט את החטאת ואת העולה. אז מאחר שזה מדובר באשם מצורע, ושוב פעם מזכירים ששחיטתו הוא במקום ששוחטים את העולה, אז אנחנו מבינים שזה צריך להיות צפון, וזה נקרא שנה עליו הכתוב. אם התורה מכפילה משהו, חוזרת על משהו עוד פעם, זה מראה שזה מעכב. שואלת הגמרא, והי הפסוק שקראנו עכשיו לאחי הוא דעתה, האם זה בא ללמד שצפון מעכב? היי מבאי אלי לכדתניה, אני צריך את הפסוק בקורבן אשם שקראנו בשחת, בפסוק בויקרא פרק י' פסוק י' ג', הפסוק שקראנו, אני צריך את זה לדבר הבא. לפני שנקרא את המקור, רק נקדים לומר שהמקור מתאר אחד ממידות שהתורה נדרשת בהן, ואנחנו כאן נתאר או נעסוק באשם מצורע, שלמרות שהוא נקרא אשם, הוא קצת יוצא דופן באיך שמטפלים בו, איך שזורקים את דמו. מאחר שהוא היה בכלל שאר האשמות, והתורה הוציאה אותה מכלל האשמות בדברים המחודשים שהזכרנו, האם מאחר שהוא יוצא מן הכלל לגבי מתנות דמו, האם זה אומר שהוא יוצא מן הכלל לגבי עוד דברים כמו שחיטת צפון, הפטרה על המזבח של אם ורב? אז אם אנחנו נגיד שהוא לא יוצא מן הכלל לגבי דברים אחרים, צריך פסוק להחזירו לכלל, לכלל שאר האשמות. ואם אנחנו בסופו של דבר נגיד שהפסוק שציטטנו הוא מיועד לזה, להחזיר קורבן אשם לכלל שאר האשמות לגבי שאר הדברים שנוהגים בכל הקורבנות, אז אין לי את המקור של צפון מעכב. כאן תשימו לב, יש קושיה ארוכה, פשוט בגלל שהוא כולל את כל הברייתא שנלמד עכשיו. אז שאלנו, ונחזור על השאלה, הרי הפסוק שהבאת כמקור שצפון מעכב, הוא נצרח למשהו אחר, לחדתניה. דבר, דבר שהיה בכלל, ויצא לידון בדבר החדש. דבר שהיה שייך לכלל דברים. ואותו דבר, אחד מהדברים, אחד יצא מן הכלל, כדי ללמד על דבר מחודש אצלו. אי אתה רשאי להחזירו לכללו, עד שיחזירנו הכתוב לכללו בפירוש. מאחר שהוא יצא מן הכלל, איך אומרים, הוא יוצא מן הכלל, הוא יצא מן הכלל, אז הוא כבר לא שייך לכלל. אז אני לא יכול לשייך אותו לבד, אלא אם כן יש עוד פסוק שמחזיר אותו דבר לכלל. טוב, זה קצת מופשט, צריכים דוגמה. כיצד? הפסוק אומר, בויקרא פרק י' פסוק י' ג', אגב, הוא נמצא בשלמותו בשוליים. זה נקרא את זה קודם בשוליים, ושוב פעם אנחנו מדברים על המצורע שמביא השמור. כתוב, ושחט את הכבש במקום אשר ישחט את החטאת ואת העולה במקום הקודש, כי כחטאת האשם הוא לכהן, קודש קודשים הוא. עכשיו הגמרא שואלת, מה מהווה דוגמה לדבר שהיה בכלל ויצא מהכלל? כיצד? ושחט את הכבש במקום אשר ישחט את החטאת ואת העולה במקום הקודש, כי כחטאת האשם הוא, שהאשם הוא כמו החטאת, שאין תעמוד לומר כחטאת האשם. זה דבר שלכאורה אנחנו כבר יודעים מה תעמוד לומר כחטאת האשם, אז למה התורה צריכה לפרט שהאשם הוא כמו החטאת? לפי שיצא אשם מצורע, יצא כוונה מן הכלל, לידון בדבר החדש, בבו אין יד ובו אין רגל ואוזן ימנית, אלו מקומות שנותנים דם האשם, אשם המצורע, על המצורע עצמו. לא רואים כזה דבר בשאר אשמות שאנשים מביאים. יש רשימה של עבירות שמחייבים הבאת קורבן אשם, אבל לא מוצאים שיש מתנות דם על הבהונות הבן אדם שחייב אשם, או על אוזנו. אבל באשם של מצורע זה כן, ככה צריכים לעשות, כמו שמפורש בתורה. יכול לא יהיה טעון מתן דמים ואימורים לגבי מזבח, מאחר שרואים מתנות דם של קורבן אשם משונים משאר אשמות, אולי אשם מצורע אין צורך לשום מתנות דם על המזבח, או אין צורך להקטיר עם מוריו על המזבח. תמוד לומר, ככה האשם הוא. מה חטאת טעונה מתן דמים ואימורים לגבי מזבח? אף אשם מצורע טעון מתן דמים ואימורים לגבי מזבח. אז כפי שאתם רואים, הפסוק ויקרא פרק י' פסוק י' ג', חשבנו מקודם זה הפסוק שצפון מעכב, אבל הוא תפוס לדבר הזה, להחזיר אשם מצורע לכללו. הגמרא עונה, אם כן נכתוב ב-I ולא נכתוב ב-I. רש"י מתחת לגמרא, לכתוב שחיטת צפון באשם מצורע ולא נכתוב גבי, זאת תורת האשם. זה הכוונה לפסוק שצוטט מקודם ויקרא פרק ז'. אז תכתוב צפון באשם מצורע ונגמר כללו מיני. והשיטה המקובצת מוסיף פה באות י'ט למטה, אמרנו עכשיו תכתוב צפון באשם מצורע ולא נכתוב אותו בזאת תורת האשם, ונלמד מאשם מצורה בדין לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא. זה אחד ממידות שהתורה נדרשת בהם. ברגע שדבר יצא מן הכלל, הוא לא יצא רק ללמד על עצמו, אלא ללמד על הכלל כולו. אז אם באשם מצורה יש צפון, אז בכל האשמות יש צפון. רש"י ממשיך בשורה האחרונה, ומכתבי אחא ואחא, מאחר שהתורה בכל זאת כותבת את זה פעמיים, את הצפון, לעיכוב ההוא. הגמרא ממשיכה, הניחה שיש מקור לעיכובה בצפון, אי סביר עלן יצא לידון בדבר החדש. איהו הוא דלא גומר מכללו, כלומר, האשם מצוע לא נלמד משאר האשמות, אבל כללו גמר מיני. אבל שאר האשמות ניתן ללמוד מאשם מצוע. שפיר. אז יש מקור, כמו שהסברנו מקודם ברש"י, שצפון מוכפל. אנחנו עברנו לדף תת עמוד בית, אלא הסביר עלן דלא הוא גמר מכללו, כלומר האשם מצורה לא נלמד משאר האשמות, ולא כללו גמר מיני, ושאר האשמות אי אפשר ללמוד ממנו. היי לגופי יצטריך, והי לגופי יצטריך, כל מה שכתוב אצל כל אחד נדרש לדבר עצמו, ואני לא יכול ללמוד ממנו לדברים אחרים. אז מניין שצפון מהכיב? הגמרא עונה, כיוון דאהדרי, אהדרי. רש"י כותב, כיוון דאהדרי, וכתב כי כחטאת אשם הוא, כדין חטאת, כך דין אשם זה אהדרי, לכללו. מאחר שהתורה בכל זאת חוזרת על הדבר, זה עובד, זה עוזר להחזיר את האשם מצורע לכללו, בין למתן דמים, בין לשחיטת צפון, ולא היה צריך לכתוב בו שחיטת צפון. זה כבר כתוב בויקרא ד' פסוק י"ג, אלא לעיכובה. אז למה בכל זאת נכתב באשם מצורע צפון? כדי ללמוד שצפון מעכב. הגמרא ממשיכה, אמר להם עזות רבי דרב מרי לרבינה, אימה כי אהדרי קרא לגבי מתן דמים ואימורים דבאי כהונה, אבל שחיטה דלא באי הכהונה לא תיבאי צפון. אמרת שמאחר שהתורה החזירה את האשם מצורע לכלל, היא החזירה, אמרת מקודם, לכל דבר, בא מוזוטרה ואומר, אולי לא, אולי התורה שמחזירה את האשם מצורע לכלל, שאר השמות, זה רק לגבי מתן דמים ואימורים, שבנוסף למתן בהונות ואוזנו, גם נותנים מתן דם אשם מצורע למזבח, ואימורים מקטים על גבי המזבח. אלו דברים שצריכים כהן כדי לעשות אותם. אבל שחיטה, שזה דבר שלא צריך כהונה, שחיטה כשרה בזר, אז אולי גם אין צורך לצפון. אז אני לא רואה, אני לא רואה כפילות בצפון. הגמעונה, אם כן, אימא קרא כי כחטאת הוא. מהי כחטאת האשם? כשאר אשמות יהיה, כולל דין צפון, שחיטה בצפון. כעת אנחנו עוברים לטפל, לעיין בנושא חדש, אבל בהמשך, כהמשך, אבל בציטוט הפסוק שהזכרנו עכשיו בעניין אשם מצורע. אם מסתכלים קדימה בגמרא, רואים אצלנו בגמרות המסומנות מעוינים. בשוליים כתבנו תחת הכותרת נושא סלש מבנה מקורות דבר הלמד בעקש. אם אני למדתי נגיד נושא ב' מנושא א' דרך הקש, אחד ממידות שהתורה נדרשת בהן, אז למדתי נושא ב' מנושא א' דרך הקש, אינו חוזר מלמד בהקש. אותו נושא ב' לא יכול להפוך עכשיו להיות מקור ללמד לנושא ג' גם כן דרך הקש. אז מניין לנו הדבר הזה? אחד, באשם מצורע כתוב במקום אשר ישחט את החטאת ואת העולה. אגמר תפענח מה הקשר בין זה למה שאמרנו. עוד מקור, שתיים, בפר כהן משיח כתוב לגבי אמוריו, כאשר יורם משור זבח השלמים. שוב פעם, מה הקשר בין זה לנושא שלנו? נמתין לגמרא. עכשיו חוזרים לגמרא, למה לי להקשויה לשון הקש לחטאת, ולמה לי להקשויה לעולה? בויקרא פרק י"ד פסוק י"ג ראינו שכתוב במקום אשר ישחט את החטאת ואת העולה. אז אנחנו בפרק י"ד פסוק י"ג מדברים על אשם מצורע. למה יש צורך להשוות, להקיש אותו לשתי קורבנות האלו, החטאת ואת העולה? אמר רבינה, יצטרך, אני צריך את העקש הכפול. אי אקשי לחטאת ולא אקשי לעולה, הווה אמינה. הייתי חושב, הוא מגיע למסקנה כזאת, חטאת מהיכן למדה? מאיפה לומדים שחטאת צריכה להישחט נגיד בצפון? מעולה. חטאת נלמד מעולה. ואז מה אנחנו עושים פה? לומדים מחטאת לאשם. אז התוצאה מכך, או נדגיש, בגלל שהאשם הוקש לחטאת כאן. אז מקודם אמרנו שהחטאת הוקש לעולה, ועכשיו בפסוק של אשם מצורע אנחנו מצאים, היינו מצטטים רק חטאת, הייתי אומר זה בא ללמד לאשם. ומה זה במילים אחרות? דבר הלמד בהקש, החטאת שנלמד מהקש לעולה, חוזר ומלמד בהקש. לומדים מהחטאת עכשיו לאשם, וזה לא יכול להיות. עמלי מר זוטרה ברי דרב מרי לרבינה, ונקשי לעולה ולא נקשי לחטאת. למה עשית לעצמך בעיות בזה שהצעת? למה התורה לא כותבת רק חטאת, ואמרת שיש באמת בעיה בזה? כי אם התורה הייתה כותבת רק עקש בין אשם לחטאת, הייתי מגיע למסקנה לא נכונה שדבר למד בעקש חוזר מלמד בעקש. אז למה אם כן התורה לא כותבת אצל אשם מצורע רק עולה? עכשיו עולה צריכה צפון, כי כתוב בפירוש אצל עולה כך. ואז אם אני אקיש את האשם מצורע לעולה, זה רק עקש אחד, זה לא דבר למד בעקש חוזר מלמד בעקש. הגמרא עונה, אבי אמינה, אם התורה הייתה כותבת רק עולה בפסוק של אשם מצורע, הייתי חושב דבר הלמד בהקש חוזר ומלמד בהקש, וחיתמה אם כן ניקשי אקושי לחטאת, אז אם כן, אז למה בכלל אתה כותב עולה, תכתוב רק חטאת? ניחלי דמקיש לעיקר ולא נקיש לי לתפיל. הסיבה שהתורה בחרה לכתוב עולה, כי עדיף לי להקיש את השם לדבר המקורי, אבל זה לא בא להפוקה את האפשרות להקיש פוטנציאלית, להקיש את האשם לחטאת, ואז באמת יש לי דבר למד בקש, חוזר מלמד בקש. לאחי אקשי לחטאת ואקשי לעולה למימר. לכן התורה היא הרחיבה, הוסיפה מילים, כדי להכריח אותנו להגיע למסקנה, דבר הלמד בהקש אינו חוזר ומלמד בהקש. דווקא בזה שהתורה כתבה את שניהם, זה בא ללמד, שניהם כוונה העולה והחטאת, אצל השם מצורה, כדי להבהיר שדבר הלמד בהקש אינו חוזר ומלמד בהקש. רש"י מוסיף פה שמכאן לומדים לכל מקום את הכלל הזה, דבר שלמד בהקש אינו חוזר מלמד בהקש. רבא אמר, כאן אנחנו מוסיפים מילים על פי השיטה המקובצת. רבא אמר, דבר הלמד בהקש אינו חוזר מלמד בהקש מהכה. אנחנו חוזרים לגמרא, מהכה דכתיב, במקום מה שרבינה הביא, זה שבאשם מסורה הוא קש לעולה וחטאת, רב אומר זה נלמד הדבר, הכלל הזה של דבר של עמי בקש אינו חוזר מעמי בקש, נלמד מהדבר הבא. אנחנו מדברים כעת באימורי פר כהן משיח, אותו קורבן שכהן גדול מביא אם הוא טעה בהוראה, מה עושים עם האימורים, עם העברים הפנים של אותו קורבן. כתוב כאשר יורם משור זבח השלמים, למה הלחיתה? למה יש צורך להשוות, להקיש את הפר כהן משיח לשלמים? היא ליותר את הכבד ושתי הכליות. אם מה עושים עם האיברים האלו יותר דרך ושתי כליות של פר כהן משיח, בגופי כתיב, זה כתוב בפירוש אצל הקורבן עצמו, לא צריך להשוות אותו לשלמים כדי לדעת שיש, שאנחנו מקטירים היותר שתי כליות של אותו קורבן פר כהן משיח, אלא משום דבי אגמורי יותר את הכבד לשתי כליות מפר אלם דבר של ציבור לסעירי עבודת כוכבים, ופר אלם דבר של ציבור בגופי לא כתיב, יותר שתי כליות. אז אם לא כתוב בפר הלם אותו קורבן שבידין מביאים כשהם טעו בהוראה, לא כתוב בפירוש יותר את הכבד ושתי כליות, ואז איך אתה מצפה שאני אלמד מי זה לסעירי עבוד הזרה, אותו קורבן שאם סנהדרין טעו בהוראה בעניין עבוד הזרה הם מביאים סעיר לחטאת? אז איך אני אמור ללמוד מי פר הלם לסירי עבוד הרבים ומפר כהן משיח הוא דגמר? ואם אני אגיד כך, אז יוצא שפר אלם דבר של ציבור נלמד מפר כהן משיח, ואז פר אלם דבר של ציבור חוזר ומלמד לסירי עבוד הזרה. יש הקש בין שני הדברים האלו. להכי איצטריך כאשר יורם, אותו פסוק שחיפשנו מה המשמעות שלו, כאשר יורם, אותו פסוק שנמצא בפר כהן משיח, אני צריך את הפסוק הזה דנהווה כמן דכתב בגופי. זה כאילו יותר תקווה בשתי כליות כתובים בפהלם. נכון שזה כתוב בפועל, זה כתוב בעצם פרקו עם משיח, אבל הוא פסוק נגיד מיותר. אז הוא עצם מציאות הפסוק נחשב בעינינו כאילו הדין של יותר תקווה בשתי כליות כתובים בפהלם דבר של ציבור, ולא נהווה הפער הלם דבר הלמד בהקש חוזר ומלמד בהקש. אמר לי רב פאפה לרבה, ולכתבי בגופי ולא נקיש, תכתוב אימורים אצל פער הלם, ואז אין צורך להקיש אותו לפער כהן משיח. הגמרא עונה, היא כתב העניין של האמורים בגופי, בפער הלם, ולא אקיש, ולא היה אקש בין פער הלם לפער כהן משיח. הווה אמינא, הייתי חושב, דבר הלמד בהקש, חוזר מלמד בהקש. וכי תימא נקשי אקושי, אז אם כן, אז תסמוך על ההקש, למה אתה כותב פסוק נוסף, כלומר, למה אתה כותב קשה יורה משור זבח השלמים, ניחלי דקטווי בגופי, מדעק ישלי אקושי, נוח יותר לכתוב את הפסוק בעניין עצמו, מלסמוך על הקש, אבל יכולתי לסמוך על הקש. לאחי קטווי, ואקשי, לכן התורה כותבת וגם מקישה, היא כותבת כאשר יורה משור הזה וחשמים, וגם מקישה את הפר הלם לפר כוי משיח, למימרה דבר הלמד בהקש אין חוזר ומלמד בהקש. אנחנו נעבור על הקטע שלמדנו בגמרא ברשין כדי רק להבהיר כמה נקודות. רשי באמצע השורות הקצרות, כאשר יורם באמורי פר כהן משיח כתיב, ושאלנו למה, מה הפסוק הזה בא ללמד, משום דברי הגמורי יותר תקווה בשתי כליות וכו', שהיה צריך ללמד מפר אלם תורת אמוריהם לסירי עבודת כוכבים דאיתקוש הדדי לעניין הקטרת אמורים. כלומר יש הקש בין פר הלם וסירי עבודה זרה, כי נאמרים פרק בית שמי אישה אל השם וחטאתם על שגרתם. מהפסוק הזה לומדים ששניהם הוקשים זה לזה, פר הלם וסירי עבודה זרה. ופר הלם דבר גופי, פר הלם עצמו לא כתיב יותר וכליות, ומפר כהן משיח כמר בהקש כדאמרן בפרק בית שמאי. ומה הפסוק שמלמד על כך? ועשה על הפר כאשר עשה על הפר, זה פר כהן משיח, הקשינו להדדי. הפסוק אצל פר ילדו של ציבור כתוב ועשה על הפר כאשר עשה על הפר, אז תטפל בפר אלם כמו שטיפלת בפר כהן משיח. לאחי איצטר קשה יורם, ממשיך רשי, בפר כהן משיח, ואם אינו עניין לו, אם אני לא צריך את זה, את הקשה יורם ללמד על פר כהן משיח, אני לא צריך אותו, כי אמרנו שבפר כהן משיח כתוב בפירוש נושא של היותרת כבד ושתי כליות. אז אם זה עניין, זה נקרא אם אינו עניין לו, תנאו לעניין פר אלם תנהווה כמען דכתיבי בפר הלם גופי. אז יש לי הפסוק הזה, אני במו עיניי מעתיק אותו מפר כהן משיח שבאמת במציאות כתוב אצלו, אבל אני מעתיק את זה בעיניי ומדפיס ומכניס את הפסוק, אני משחיל את הפסוק הזה לתוך פר הלם. זה לא להווה דבר הלמד בהקש חוזר מלמד בהקש. עכשיו זה כאילו יותר את שתי כליות כתובים בפירוש בפער אלם, אז הוא יכול ללמד בהקש אחד לסירי עבודה זרה. והיא קשה ענף גלן אך דרשה מווסה לפער, זה פער אלם דבר, כי למרן פרק בית שמי, אני מיני מה שאמרנו שהדין הזה כבר נלמד לא מכאשר יורם, אלא מזה שכתוב ועשה לפער, וראינו את זה כבר בדף ממלף, שזה היה כאילו האמורים כתובים בפירוש בפער אלם מכוח הפסוק הזה, ועשה לפער כאשר עשה לפער. טוב, אני מילי לתנא דבי רבי שמואל דאמר לפער זה פער אלם, אבל לתנא דבי רב דאמר ועשה לפער זה פער יום הכיפורים, איצטריק כאשר יורם לאח דרשה. רשי ממשיך, ונכתבי בגופי דפער אלם ועדיה ולא ליקשי לפער כהן משיח, אז תכתוב כבר את האמורים בפירוש בפער אלם דבר, בלי שום צורך להקיש לפער כהן משיח. הוא וסוף סוף תרח וכתב כאשר יורם יתרה לאחי, התורה יצא מגדרה בכל זאת לכתוב פסוק מיותר, כלומר כאשר יורם, אז תכתוב כבר בפער אלם מה שאתה רוצה, את האמורים. אז הדמרה ענתה שאם התורה הייתה כותבת את האמורים בפער אלם ולא כותבת כאשר יורם שנמצא בפער כהן משיח, הווה אמינא דבר הלמד בהקש חוזרים למד בהקש באלמה, בדרך כלל זה היה אופציה, דלא הווה ילפינן מאח עמידי, אם התורה לא הייתה כותבת כאשר יורם וכותבת אמורים בפירוש בפער אלם, אז לא היינו לומדים שום כלל מזה. אנחנו נחזור לגמרא. יש כאן התחלה של סוגיה ארוכה שממשיך עד נון א' עמוד א', וקשור למידות שהתורה נדרשת בהם. הגמרא כאן חוזרת על מה שאמרנו עכשיו כדי להיות הבסיס להמשך הדברים. אז יש כאן משפט שהיא חוזרת על עצמה, דבר על המק בהקש, אתם רואים את זה במשולש, נתייחס עוד מעט למשולש, דבר למד בהקש, אין חוזר ומלמד בהקש. איך אתה יודע את זה? אי מדרבה, מהקשר יורם, פסוק שציטטנו מקודם, אי מדרבינה, שהוא למד מזה שאשם מצורה, הוא קש לחטאת וגם לעולה. זה לגבי דבר למד בהקש, ושלב השני, אם הוא חוזר ומלמד בהקש. קבענו, לא, אין. מה אם הדבר הבא, דבר הלמד בהקש, מהו שילמד בגזירה שווה? אז אם יש לי נושא ב' שנלמד מ-א' דרך הקש, האם אני יכול לעשות גזירה שווה בין ב' וג' ללמוד דרך גזירה שווה נושא ג'? בשוליים כתבנו, נושא כללי עד נון א' עמוד א', למד מן הלמד בקודשים, אנחנו רוצים להגיש בתחום קודשים, קורבנות. מה זה למד מן הלמד? דבר שהוא עצמו תוצאה מלימוד ממקור, האם הדבר שהוא תוצאה יכול לחזור וללמד על נושא שלישי, נושא חדש? אמרנו שיש מידות שהתורה נדרשת בהן. אני לא התייחסתי לסוגריים שבגמרא שמוסיף המדפיס, אבל זה סימן חשוב, ובסוגריים לפני שתי שורות ראינו הקש וגזירה שווה, קו וחומר ובניין אב, סימן. אם יש לנו ארבע, נקריא לזה ארבע ראשים, ארבע דרכים ללמוד. יש הקש, יש גזירה שווה, יש קל וחומר, יש מה מצינו, זה בניין אב קוראים לזה. מה מצינו כאן, אז אנחנו יכולים למצוא אותו דבר במקום שני. עכשיו אנחנו, אם מתחילים מארבע כאלו הם הכללים הראשיים, מתחת כל כלל ראשי יש ארבע אפשרויות. דבר שלמד בהקש, מהו? שחזור ללמד בהקש, או חוזר ללמד בגזירה שווה, או חוזר ללמד בקו החומר, וכן חוזר ללמד בבניין אב. האם זה ייתכן? אז המשולשים בכותרת מבנה כתבנו דבר הלמד ב. אז אנחנו מצפים לראות ארבע משולשים שבהם נמצא דבר הלמד בהקש. זה שלב ראשון. עכשיו מה האופציות בהמשך מכאן? נושא ב' נלמד נושא א' דרך הקש. עכשיו אני מתעניין האם נושא ג' יכולים ללמוד אותו מנושא ב'. איך? באיזו דרך? יש לך ארבע אופציות. אז הפס הכפול בא להדגיש ביטויים שחוזרים על עצמם בגמרא, ואילו אחד מהאפשרות אין חוזרים ומלמדים, או חוזר ומלמד, או בתור שאלה מהו שיחזור ללמד ב. עכשיו רשמנו פה דבר הלמד ב אחד הקש, זה יופיע בגמרא אצלנו במשולשים עם מספר רומאי בפניהם במרווח בין הגמרא והמפורש בצד. אז במרווח הזה תמצאו משולשים במספר רומאי אחד, אז זה יכלול הקש, גזירה שווה, זה בדף נון עמוד א', או קל וחומר בדף נון עמוד ב', או בבניין אב דף נון א' עמוד א'. ואז דבר הלמד בהקש, האם הוא חוזר ומלמד מנושא ב' לנושא ג' דרך אחד מהדברים האלו, האם יש התכנות או לא. כבר קבענו שמספר רומאי אחד עם המשולש דבר הלמד בהקש, קבענו כבר אחד א', אין חוזר ומלמד בהקש. עכשיו אחד ב', דבר למד בהקש, כאן הגמור שואל מהו שילמד בגזירה שווה. האם אחרי שלמדתי נושא ב' מנושא א' דרך הקש, האם אני יכול ללמוד מנושא ב' לנושא שלישי דרך גזירה שווה בין ב' וג'? זה השאלה. הגמרא עונה תשמע, אבל אנחנו לפני שנתקדם בגמרא עצמה, מאחר שיצוטט פה מקור בנושאים שאנחנו לא רגילים עליהם, נושאים של צרת ופשיטת הצרת על כל המקום, על כל הגוף, ואנחנו נפרט קצת יותר. אנחנו נסתכל קודם בטבלאות שהוספנו בשוליים בתור הקדמה לגמרא הזאת. אז בשוליים כתבנו מניין לפריחה בבגד שהוא טהור. עם נגעי בגדים כפי שמתואר בתורה, עם אותו נגע שנמצא בגד פשט על כל הבגד, כל הבגד טהור. אז איך לומדים את זה? אז יש פסוק שכתוב בו מראשו עד רגלו. זה כבר, זה לא מדבר על בגד עדיין. כתוב מראשו עד רגלו. הוא קש ראשו לגופו. יש הקש בין ראשו, הנגעים שמופיעים על הראש הם שונים לגמרי מהנגעים שמתאמים שמופיעים על הגוף. רגל הוא אחד מאיברי הגוף. במילים אחרות, כפי שתראו ברשי, הראש הוא נחשב מקום שיער, הגוף נחשב מקום עור, מאות הנגעים במקומות האלו שונים זה מזה. אבל אם בכל זאת הנגעים של כל אחד מהמקומות האלו פרחו על כל המקום, או פרחו על כל הראש, או מה שמתמי הגוף פרח על כל הגוף, אנחנו רואים שהבן אדם טהור. מהפסוק מראשו עד רגלו הוא קש ראשו לגופו, וזה אומר לנו מאחר שכתוב מראשו עד רגלו, כמו שאצל גופו עם הנגע התפשט על כולו הגוף טהור, הבן אדם טהור, גם אם נגעי הראש התפשטו על כל הראש, הבן אדם נתאר. אז הדבר הזה שלומדים הראש מהגוף זה דרך עקש. עכשיו, מאחר שאני קובע שהראש הוא נתאר עם פשע בכולו, אני לומד מראש לבגד דרך גזירה שווה. איזו גזירה שווה? אצל שניהם כתוב אותו ביטוי, קרחת וגבחת. זה נכתב בתורה בראש, וגם הביטוי קרחת וגבחת נכתב בבגד. אז התקציר, כתבנו גם תקציר, גופו לראש זה דרך הקש, מראש לבגד זה דרך גזירה שווה. אז זה הנושא שלנו כעת, המשולש השני בגמרא, דבר למד בהקש, זאת אומרת הראש נלמד בהקש מגופו, מהו שילמד בגזירה שווה? האם אפשר לעשות גזירה שווה מראש לבגד? עכשיו הגמרא, תשמע רבי נתן בן אבטומוס אומר, מניין לפריחה בבגדים, שהצרת שמתמי את הבגד, אם הוא פשט פריחה, זה לפשוט על כל הבגד, שאי תורה, נקרא לזה אולי אירוניה של התורה, או בלשון העם היום הפוך על הפוך, אבל הכוונה שאם התומה התפשטה לגמרי, זה סימן שהוא טהור. בואו נציין שהרעיון הזה שנקרא פריחה, זה נכתב בתורה עצם נגעי אור. אז המניין לנו שפריחה בבגדים מתאר את הבגד. נאמר, תשובה, נאמר קרחת וגבחת בבגדים, ונאמר קרחת וגבחת באדם. מה להלן באדם פרח בכולו טהור, אף כאן בבגדים פרח בכולו טהור. אמרנו פה שנאמר קרחת וגבחת באדם. מה הכוונה באדם? איפה נאמר קרחת וגבחת? זה נאמר על נגעי הראש. שואלת הגמרא, והתם מנהלן, התם כלומר באדם, וביתר דיוק, קרחת וגבחת באדם, דהיינו בראשו, מנהלן שהוא טהור כאם הוא התפשט בכל הראש, תכתיב, מראשו ועד רגליו. ויתקש, בפסוק שקראנו עכשיו, ויתקש, יש עקש בין ראשו לרגל. מה להלן בנגעי אור גופו? הרגל הוא דוגמה לזה. פרח בכולו טהור, אף כאן, גם פה בעניין הראש, פרח בכולו טהור. אז מה ראינו פה? מה הדגמנו פה? שדבר הלמד בהקש חוזר ומלמד בגזירה שווה. הראש שפרח בכולו נלמד בהקש לגופו, ראש עכשיו חוזר דרך גזירה שווה, וגבחת, קרחת וגבחת, ומלמד על בגד שגם תומת נגע שפשל על כל הבגד, הבגד טהור. אמר רבי יוחנן, בכל התורה כולה למדים למד מלמד, חוץ מן הקדושים שאין דנין למד מלמד. ברש"י, חמש שורות מסוף העמוד, אמר רבי יוחנן, מאחה, ממה שהבאת עכשיו מצרת, מאחה לא תיתי ראיה, אל תביא ראיה, דלאו קודשים הוא. זה נושא שנגעים, זה לא קשור לקודשים, לא קשור לקורבנות. דאף, הקש מלמד בהקש בכל התורה. גם מה שקבענו מקודם, אין למדים, דבר למד בהקש, אין חוזר מלמד בהקש, זה לא מדויק בשאר תחומי התורה. חוץ מקודשים, זה שאומרים, אין דבר למד בהקש, אין חוזר מלמד בהקש, זה רק בקודש, בקורבנות. ותדע לך שהמידה הזאת שהבאת אינה למידה בקודשים. רב יוחנן אומר שמה שאמרת עכשיו שדבר להעמיד בהקש חוזר מלמד בגזיר השווה, זה לא תקיף לגבי קורבנות, לגבי הלכות הקשורות לקורבנות. אז נחזור לגמרא. רבי יוחנן מוכיח שבכל התורה חוץ מקודשים עומדים למדים למד מן הלמד, אבל לא בקודשים. אם כן, ממשיך הגמרא ארבע שורות מהסוף, אם כן שדבר למד בקודשים חוזר מלמד, לא יאמר צפונה באשם ותיתי בגזירה שווה בקודש קודשים מחתן. אז למה התורה כותבת באשם צפון? וראינו את זה בתחילת השיעור, שבזה שהתורה כותבת לגבי אשם כחתת כעולה, אז זה כאילו התורה כותבת צפון באשם. ואם היינו אומרים דבר למד, לומדים למד מן הלמד, לא היה צורך לכתוב את זה בכלל באשם, כלומר להזכיר חטאת ועולה באשם, כי יש לנו אפשרות ללמוד אשם דרך גזירה שווה. איזו גזירה שווה? כי כתוב קודש קודשים אצל האשם, וכתוב קודש קודשים אצל החטאת. נקרא את זה עוד פעם בגמרא. דאם כן, אם כן היינו לומדים למד מן הלמד, דבר שלמד בהקש, כן יכול לחזור וללמד בגזירה שווה. אז אם כן, לא יאמר צפונה באשם, ותיתי בגזירה שווה בקודש קודשים מחטאות. זה שחטאות צריכים צפון, זה נלמד מהקש לעולה, שהחטאת הוקש לעולה. אז יש לנו שלב ראשון, הקש בין חטאת לעולה, העולה מלמדת בהקש על החטאת שצריך צפון, ואז נסמוך על גזירה שווה, קודש קודשים, מחטאת לאשם. אז למה התורה בכל זאת כותבת אצל האשם לעשות אותו כעולה כחטאת? לאו למימו דבר למד בהקש אותו חטאת שלמד בהקש, אין חוזר מלמד בגזירה שווה. לא היינו יכולים, בגלל שאנחנו בתחום של קורבנות, לא היינו יכולים לסמוך על הגזירה שווה בשלב השני, ללמוד מהחטאת שכתוב פה קודש קודשים לאשם שגם כתוב פה קודש קודשים. הגמרא מנסה לדחות ואומרת, בדרך כלל אני כן יכול ללמוד מדבר למד בהקש, יחזור ולמד בגזירה שווה. אז למה אני לא סומך על הגזירה שווה פה? ודומה משום דאיקה למפרח, כשיש גזירה שווה, אם הוא לא נקרא מופנה משני צדדים, אני לא מסביר עכשיו את היסוד הזה, רק אני אומר שאם הוא לא פנוי, הוא לא מיותר משני הצדדים, אז אתה יכול להקשות עליו על הגזירה שווה. וזה הסיבה שלא יכולנו פה, זה משהו מקומי, לא יכולנו פה לסמוך על הגזירה שווה, משום דעיקה למפרח, מה לחטאת שכן מחברת על חייבי כריתות, מה שאין כן אשם. אשם בא לחפר, אבל לא על עבירות שיש בהם חיוב כרת. אבל לולי הפרחה הזאת, היינו יכולים ללמוד גזירה שווה מדבר שמקודם נלמד בהקש. הגמרא דוחה את הדחייה וחוזרת בעצם לומר, כמו שרב יוחנן אמר, שדבר למד בקודשים לא לומדים למד מן הלמד. כי פה יש לנו גזירה שווה מופנה, יש לנו, כפי שהגמרא אומרת פה, קודש קודשים יתרי כתיבי. הרבה פעמים מצוטט הביטוי בתורה קודש קודשים, ורש"י מפרט, הוא מביא את הפסוקים, ובכך הוא מראה שיש לנו גזירה שווה מופנית, שבדרך כלל אם יש גזירה שווה שמשני הצדדים שאתה רוצה ללמוד זה מזה, בשני הצדדים יש ביטויים פנויים נוספים, זה אומר לנו אל תקשה קושיות. אז הגזירה שווה הייתה חזקה, אז למה לא שמחנו עם שמח? למה לא שמחנו על הגזירה שווה? כי בקודשים לא לומדים למד מן הלמד. במילים אחרות, דבר הלמד בהקש, אצלנו החטאת של מה בהקש לעולה שצריך צפון, אין לה יכולת, גם אם יש לך גזירה שווה חזקה מופנה משני צדדים, אני לא יכול ללמוד מהחטאת לאשם. לכן היה צורך בקורבן אשם לכתוב לכתוב שהאשם הוא דומה לעולה ולחטאת, ובכך זה כאילו כתוב צפון מפורש באשם, ולא משאירים, לא משאירים אותנו לסמוך על גזירה שווה ללמוד את האשם מהחטאת. אם אנחנו כבר התחלנו את התת סדרה הזאת של דבר הלמד בהקש, מה לגבי המשך האפשרויות, אז אנחנו, אם שמתם לב, אנחנו בשורה האחרונה כאן בדף ממתת עמוד ב', יש עוד ג' עם פס כפול במרווח בין הגמרא והרשי. למה, מה זה ג' פה? זה האפשרות השלישית, דבר הלמד בהקש חוזר ומלמד בקל וחומר. איך אנחנו יודעים את זה? הגמרא ממשיכה לדף נון עמוד א', מדתנא דבי רבי ישמעאל. רש"י אומר, מדתנא דבי רבי ישמעאל בפרק בית שמאי, כלומר דבר שלמדנו בדף מם א', ושמה הגמרא דיברה ומה במקום שלא הושבו קורבן לקורבן וכולי. וקימנה אתם דקסבה רבי ישמעאל דבר הלמד בהקש חוזר ומלמד בקל וחומר. זה כמה שידוע לי במידה הזאת, למרות שאנחנו בתחום הקודשים, אנחנו אומרים בשרשרת דברים או לימוד כזה, שאתה מתחיל בהקש ואתה רוצה ללמוד מהנושא שני שלמדת בהקש מנושא א', אתה רוצה עכשיו ללמוד לנושא ג' דרך בניין אב, סליחה, דרך קו החומר, אתה יכול. הדבר הרביעי, הדוגמה הרביעית שבניין דבר שהתחיל בהקש, דבר הלמד בהקש, מהו שילמד בבניין אב? בניין אב, זה, אנחנו אומרים, מה מצינו? מה מצינו בנושא מסוים, נשווה את הנושא השני לדבר הזה. מה מצינו בזה? מה אנחנו מוצאים בזה? עכשיו, אם שלב הראשון היה הקש, למשל, קורבן עולה, צריך להיות בצפון, בגלל שכתוב בתורה באופן מפורש. חטאת צריך צפון, כי חטאת הוקש לעולה. האם אני יכול להגיד, כמו שבחטאת יש צורך לצפון, וחטאת הוא קורבן של קודש הקודשים, גם אצל השם זה נקרא בניין אב. מה מצינו צפון בחטאת? נגיד שיש צפון באשם. אז האם אפשר ללמוד בצורה כזאת? זו שאלת הגמרא. דבר למד בהקש, מהו שילמד בבניין אב? שמתם לב שיש כאן עוד דלת, כי זה האפשרות הרביעית עם ההתחלה של דבר שלמד בהקש. כלומר, נעשה ב' נלמד מעל הבהקש. עכשיו, האם אפשר להתגלגל קדימה לנושא ג' דרך בניין אב? אמר רבי ירמיה. רבי ירמיה מנסה להוכיח שאין אפשרות כזאת. מהנושא שציטטנו מקודם, או הדגמנו מקודם. אז איך רבי ירמיה מוכיח את זה? ככה. לא לכתוב צפונה באשם, ותיתי מבניין אב מחטאת. לא, אם זה היה אפשרות, אז אל תכתוב צפון. יש פסוק בויקרא פרק זין פסוק ב' שמלמד שהשם צריך צפון. לא לכתוב את הדבר הזה בכלל, לא לכתוב בתורה הדבר הזה, ונסמוך על לימוד מחטאת ללמד על האשם בבנייניו. החטאת עצמה, צפון בחטאת נלמד מעקש, מזה שהתורה הקישה את החטאת לעולה. למה היא הלכת כתבי? אז למה התורה בכל זאת כותבת בויקרא פרק ז' פסוק ב' את הרעיון שצפון תקף גם באשם? למה התורה כותבת את זה ולא משאירה אותי ללמוד מבניין אב מחטאת? לאו למימרא דדבר למד בהקש, הצפון בחטאת שהוא נלמד בהקש מעולה, אין חוזה יום למד בבניין אב. הוא לא יכול לחזור למד עכשיו מחטאת לאשם דרך בניין אב. הגמרא שואלת, או היא דוחה את ההוכחה הזאת, ולתמך לשיטתך, שאתה משתמש בדוגמה הזאת של אי אפשרות ללמוד בניין אב מחטאת לאשם, אז תיתי מבניין אב מעולה. למה שלא נסמוך על כך שבעולה כתוב בצפון בפירוש, ונגיד כמו שצפון נוהג בעולה, גם ינהג באשם. ואז זה בכלל, זה חלק, זה רק שלב אחד, זה לא בעיה של למד מן הלמד, זה למד אחד. מה הייתה עם הלוראתי? למה זה לא? למה לא סומכים על בניין אב ישירות מעולה שכתוב בפירוש צפון לאשם? למה לא עושים את זה? משום דעיקה למפרח, כי אנחנו היינו פורחים מה לעולה שכן כליל, אתה לא יכול ללמוד צפון ואשם מעולה, הרי עולה כל כולו באש, זה כליל. אז על אותו תקן חטאת נמי איקה למפרח. זה לא שדבר הלמד בהקש אינו יכול לחזור ללמד בבנייניו, זה היה אפשרות, אלא לולי שהבנייניו חלש, אז הבניין אף שהיה אמור להיות בין חטאת לאשם חלש, כי חטאת למה איקה למפרח, מה לחטאת שכן מחפרת על חייבי קליטות. זה בגלל תכונה מיוחדת בחטאת שלא נמצא אצל השם. השם לא, אומנם בא לחפר על עבירות, אבל לא על עבירות שהן חמורות כאלה שחייבים בהן קריטות. אבל אם לא היה פרחה כזאת, יכול להיות שדבר למד בהקש חיה חוזר אולי בבנייניו, בתנאי שהבנייניו בניין חזק שלא ניתן לפרוח אותו. יש פה כמה שורות שהם נמצאים פה בסוגריים, ואנחנו מציינים בצד בכוכבית, סוגריים אלו אינם לשם דילוג, אלא דתוכנם אבי מילטה בפי נפשה, כי הוא קנית ברשי דיבור מתחיל מאחד הלא עתי, לא עתיה. אז זה לא המשך למה שאמרנו. הנקודה האחרונה שאמרנו, שהניסיון להוכיח שדבר הלמד בהקש אינו יכול לחזור ולמד בניין אב, אין לנו הוכחה כזאת. בתוך הסוגריים אנחנו ממשיכים לדבר על הצורך לצפון בעולה חטאת ואשם. והתורה כותבת פסוקים המלמדים את הדבר הזה בשלושתם. בעולה הזה כתוב באופן מפורש, בחטאת ואשם אנחנו מוצאים פסוקים שאומרים תעשה את החטאת כמו עולה, תעשה את האשם כמו עולה. למה יש צורך לכתוב שלוש פעמים את הצורך לצפון? אז אנחנו אומרים חדה מחדה לא עתיה. אם התורה הייתה כותבת רק אחד, אני לא יכול ללמוד את השני ממנו, כי כל דבר יש פרחה. אני יכול להגיד שהדבר השני לא דומה לדבר הראשון, אז אולי צפון נוהג בדבר הראשון, הוא לא ינהג בדבר השני, כי יש שוני בין השני לדבר הראשון. תהיתי, מיתרתי, למה לא תכתוב צפון בשניים, והשלישי תחסוך לא לכתוב, אני אלמד את השלישי מזה שכתבת שניים, שצפון נוהג בשניים מהם. עכשיו, מהתתי, אז ממה? כלומר, אנחנו צריכים לבחון שבאחד משלושתם אנחנו לא נכתוב צפון, ונראה אם נוכל בכל זאת ללמוד צפון בו משניים שכן כתובים צפון. הגמרא מפרטת, לא נכתוב כוונת צפון, לא נכתוב רחמנה עולה, ותתי מחטאת ואשם. כאילו, מה היה רע אם התורה הייתה כותבת צפון בחטאת ואשם ולא בעולה? לא, זה לא היה עובד. מה להנח החטאת ואשם שכן מחפרים? הם באים לחפר על עבירה ספציפית. על עולה היא לא באה בתור קורבן לשם כפרה. אז אני לא הייתי יודע צפון בעולה. לא נכתוב רחמנה בחטאת ותתי מהנח, אז בוא נגיד שתחסוך טבעת צפון אצל חטאת, תכתוב רק אצל אשם בעולה ואלמד חטאת מהם. לא, גם זה לא היה עובד. מה להנח שכן זכרים, קורבן אשם וקורבן עולה חייבים להיות זכר, החטאת גם נקבה, אפילו על פי רוב זה אמור להיות נקבה. אז החטאת לא דומה לאשם ועולה, אז לא הייתי יודע צפון אצל החטאת אם הייתה תורה כותבת רק אצל אשם ועולה. וניסיון שלישית, לא נכתוב באשם ותתי מהנח מעולה שיש צפון, בחטאת יש צפון, אז גם באשם בלי לכתוב. לא, מה להנח שכן יש לנו בציבור כביחיד מה שאין כן אשם? יש קורבן עולה ציבורי, יש קורבן חטאת ציבורי, אין קורבן אשם ציבורי. אז ממילא לא הייתי יודע שיש צורך לצפון באשם לולי שהתורה הייתה כותבת כך פסוק מפורש. אתם יכולים לראות שבהמשך עוברים למידה שנייה, מידת דבר שהלמד בגזירה שווה. ואז אותו רעיון פה בגמרא מבחינת מבנה, נבחון, אם מתחילים בדבר שהלמד בגזירה שווה, מה האפשרות על ההמשך? האם הוא יכול להמשיך ללמד מנושא ב' שנלמד בגזירה שווה דרך הקש לנושא ג', לנושא ג' דרך גזירה שווה שנייה מבית לגימל מדרך בנייניו דבר למד בגזיר השווה אם יכול לחזור ללמד על סליחה בקו וחומר אחר כך דבר למד בגזיר השווה האם הוא יכול לחזור ללמד בבנייניו אנחנו נעצור פה כי הסוגיה ארוכה ובפעם הבאה בעזרת השם אנחנו פשוט נתחיל מאותו מידה שנייה עד כאן שיעורנו להיום